שלום וברכה, חנוכה. בחנוכה עם ישראל מתמודד עם דברים שהוא לא היה רגיל להתמודד אליהם, התעמד עכשיו אויב מסוג אחר. בדרך כלל האויבים שלנו מאוד אמיתיים, דוגרים, שמים את הדברים לשולחן, הם פשוט שונאים אותנו וזה נגמר העניין. הכל ברור, עם ישראל הוא אויב האויבים, הוא מבקש להביא פה משהו אחר לעולם, וכולם לא יכולים לשאת את זה בלי הסברים, עם הסברים, אנטישמיות, שונאים אותנו וזהו. זה מאוד מצער, אבל יש בזה משהו מאוד טוב, מאוד ברור, מאוד מוגדר. ברור מי האויב, הכל ברור. אבל חנוכה, בחנוכה יש הפתעות. כי האויב לא ממש שונא אותנו לכאורה, הוא אפילו מאוד אוהב אותנו, הוא מוכן לתת לנו חיבוק מאוד גדול, לצרף אותנו אל שורותיו. ובחנוכה אנחנו נפגשים עם מושג חדש שנקרא מתייוונים. כלומר, אנשים שקיבלו את החיבוק, חיבוק מאוד גדול, מאוד עוטף, מאוד אוהב, והזהות שלהם קצת התשתשה. על בסיס הסיפור המעשי הזה של המתייוונים וכל התקופה ההיא, מביאה הגמרא משל. משל מחיים של משפחה. לא באף משפחה, אני לא מאחל את הדבר הזה, אבל הנה המשל. אומרת הגמרא במסכת שבת, דף כ"ו עמוד א', "הי חמתה דהבה שניא לה לקלתה." הייתה חמות אחת ששנאה את הכלה שלה. יש תמיד סיפורי כלה וחמות ושנאה ומתחים, אז הנה אחד. "הי חמתה" הייתה חמות אחת ששנאה את הכלה שלה. הם כנראה עמדו לפני איזה אירוע, או כניסת שבת, או משהו כזה. אמרה להזיל איקשית במשחה דאפרסימה. היא אמרה, תראה, אני קניתי, הבאתי מהדיוטי פרי, בושם מיוחד, שמן אפרסמון, בושם שאין כדוגמתו, את חייבת, זה לא רק בושם, זה גם קרם גוף מיוחד, חייבת ממש להתמרח. להתמרח או להתבשם, מי נותנת לה? והכלה מתרגשת מהאהבה הבלתי צפויה שמרעיפה עליה החמות, היא לוקחת את הבושם, מתבשמת, מתמרחת, והנה מה שקורה. אז לה איקשית, הלכה והתקשתה. כי עתי, כשהגיעה החמות לראות את הכלה שלה, לראות כמה אורה יפה, כי עתי אמרה לה, זיל אית לשרגה, לא רואים אותך טוב, לא רואים אותך טוב. תביא לי נר, שאוכל לראות אותך כמו שצריך. אז לה אית לשרגה. באה והביאה לה נר, ולאור הנר היא מבקשת להסתכל בכלה שלה, אבל כשיש מפגש בין נר לבין שמן, משהו מתחיל לבאור. אינפח בנורה ואכלתה. הנר, האש מהנר, תפס את השמן שעל הגוף שלה, בערה, והכלה הזאת כבר איננה עמנו היום. וזה לא מתאים לגמרא לספר מדרשים כאלה, עם סוף כל כך פסימי, בלי טעם, בלי כיוון, בלי שום דבר. איזה בשורה הגמרא מביאה כאן, בשורה מאוד, מאוד מייאשת, בשורה. בתוך המשפחה יש חמות ששונאת את הכלה, והיא אומרת לה, בואי תתקשתי ושורפת אותה, סוף רע, הכל רע, בשביל מה אנחנו צריכים את הדבר הזה? בא הרב קוק ואומר לנו שהסיפור הזה, הוא משל על החיים, משל שבו אנחנו, עם ישראל, משמש ככלה. תמימה, צעירה, חמודה, עוד לא מכירה את כל מורכבות העולם. ויש גם מישהי בתפקיד החמות. אני אקריא כדי שנפגוש את החמות ואת הכלה. אומר הרב קוק בפירוש אין היה, הפירוש של המדרשים במסכת שבת, מה שיש בפרט, יש בכלל. כמו שבחיים האישיים לפעמים יש שונאים בנפש שנראים כאוהבים. כלומר, כמו שבחיים האישיים יש אנשים שאתה מדבר איתם ומתייעץ איתם, מקבל מהם חיבוק מאוד גדול, אבל החיבוק הזה הוא חיבוק דוב. הוא רוצה ללכוד אותך, הוא רוצה להפיל אותך באיזה רשת. הוא לא אוהב אותך, הוא מנסה לסדר איזה משהו. כמו שאומרת התורה, לפני עיוור לא תיתן מכשול. לפעמים אנחנו העיוור. אנחנו העיוור, ומישהו נותן לנו עצה, שנראית לנו העצה הכי מתוקה בעולם, ובלי לשים לב, הוא הפיל אותנו באיזה פח שהיה מזומן לנו מקודם. ואומר הרב קוק, בחיים אישיים אנחנו מכירים את זה. לפעמים אהבה נכזבת. אהבה שנראית כאהבה, עצה שנראית כעצה טובה, היא מתבררת אחר כך כעצה קשה מאוד. יש אותו הדבר ברובד הלאומי. יש עמים שמתחפשים טוב 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 לאוהבים שלנו. הם מחייכים אלינו, הם מחבקים אותנו, הם לוחצים לנו את היד במדשאות מפוארות וחשובות. יש פוטו אופורטיוניטי, מצטלמים, מתרגשים, הכל יפה, הכל טוב, וגם מקבלים מחיאות כפיים במקומות הנכונים. אבל החיבוקים האלה צריכים להיבדק. מה עומד מאחורי החיבוק? האם זה חיבוק אמת או חיבוק מסוג אחר? מה אהבקו כך? מה שיש בפרט יש בכלל. שונאים בנפש הנראים כאוהבים, מתחפשים. המייעצים עצות כלליות לכלל האומה הישראלית. נותנים לנו עצות. האמריקאים נותנים לנו עצות, האיחוד האירופי נותן לנו עצות, שליח האום למזרח התיכון נותן לנו עצות, כולם נותנים לנו עצות. ואנחנו כל כך שמחים, כי כולם כל כך אוהבים אותנו, וכל כך רוצים את טובתנו, ואיך בא לנו פשוט להיות הקלה התמימה והמתוקה שמקבלת את העצה, מתרגשת ועושה את מה שכולם מצפים ורוצים. ואומר הרב קוק, לפעמים זאת תחפושת, ואני אגיד בצורה חריפה יותר. לפעמים אפילו מי שמתחפש, לא תמיד מודע שהוא מתחפש. זאת אומרת, אני לא בטוח שאם תלך לאדם בכיר בממשל האמריקאי ותשאל אותו, והעצות שאתה נותן לנו, זה בשבילנו או אולי לא כל כך לטובתנו? ברור שהאינטרס האמריקאי יהיה בראש ובראשונה, זה ברור, זו לא שאלה. אבל הוא גם יגיד לנו, האינטרסים משתלבים, זה טוב לעם ישראל, זה בסדר גמור, זה מצוין. לפעמים גם הוא לא יודע. הוא מחופש כל כך טוב שבטוח לה שהוא בצד שלנו. מה הרב קוק, אבל שים לב. יש עצות של אנשים שמחופשים לאוהבים, מחופשים אולי באמת בצורה כל כך מרשימה, שהם מבולבלים מזה, וגם אנחנו. לפעמים אגב הם לא מבולבלים, והם יודעים היטב למען מה נועדה התחפושת, אבל אנחנו צריכים להיות מודעים, להקשיב קשב רב לכל עצה כזאת. מפגש ראשון כזה לא נולד בחנוכה, עוד מעט נדבר על חנוכה בהקשר הזה, אבל מפגש ראשון היה פעם מזמן. יעקב אבינו אומר כך, אצילני נא מיד אחי מיד עשיו, כי הרי אנוכי אותו וכו'. אומר השפת אמת, הוא אומר כך, שימו לב, אצילני נא מהאדם הזה שהצליח לערבב אותי לגמרי, לבלבל אותי לגמרי, כי אני לא יודע, הוא אחי, הוא עשיו. לפעמים הוא מתנהג אליי כמו אח, ואני נמס. ולפעמים הוא מתנהג אליי כמו עשיו הרשע, והוא רוצה שאני אמס. לא כל כך ברור לי מי זה האיש הזה. תציל אותי לא להתבלבל. תציל אותי לזהות טוב מי האדם הזה שמחופש כל כך טוב ומדבר. הרי עשיו היה מלך התחפושות. הוא התחפש לצדיק מאוד גדול שהולך ושואל את אבא שלו, אבא, איך מאסרים את המלח? אנחנו מבינים שזה לא היה כפשוטו, כי הרי אבא שלו היה פשוט מנפנף אותו. הכוונה שהוא היה מחופש לאדם מאוד אכפתי, מאוד צדיק, מאוד רוצה בטובת הדברים, רוצה בקרבת השם. אבל זאת הייתה תחפושת, והיה צריך לגלות את התחפושת הזאת. יעקב אבינו עומד מול האיש הזה, שמצד אחד הוא אח שלו, מצד שני הוא יכול ברגע אחד פשוט להרוג אותו. הוא מבקש מריבונו של עולם, תפקח לי את העיניים. תן לי לזהות. תן לי לזהות אם עומד מולי אוהב או אויב. תן לי ללמוד להבחין ביניהם. אחר כך, במפגש בין יעקב לעשיו, יש נשיקות. יש נשיקות. נפגשים וישקעו, ויפול על צווארה וישקעו. אבל התורה נותנת לנו, והיא לא מנדבת את זה בדרך כלל, ביד רחבה, נותנת לנו רמז, שימו לב, שים לב טוב לנשיקות הללו. על המילה וישקעו יש נקודות, נקודות, נקודות במקור שמופיעות, נקודות. רש"י אומר, נקוד על וישקעו, נקודות יש שם, שרומזות לך, זה לא וישקעו, זה משהו אחר. המדרש אומר, מה היה שם באמת? וישחרו. ובאמת שניהם בוכים. המדרש אומר שהוא נשך אותו, ונעשה נס וצברו של יעקב נעשה כשיש, זה בוכה על צברו וזה בוכה על שיניו. עשיו השיניים שלו נתקלות בשיש, ויעקב אבינו מרגיש בכל זאת איזה סדק בשיש שלו, שניהם בוכים. ואני שואל, מה באמת קרה שם? באמת הצוואר של יעקב הפך לשיש והשיניים של עשיו התנגשו בשיש? האם זה באמת מה שקרה? אבל כנראה, כמו כל המדרשים או כמו רוב המדרשים, המדרש מדבר על סוד, על סמל. באמת הייתה שם נשיקה. לא הייתה שם נשיכה. נשיקה של ממש. נשיקה מרגשת. זה מה שהיה שם. באמת הוא לא נשך אותו. אבל המדרש אומר לנו, תסתכל טוב בנשיקה ותגלה הפתעה. מבעד לנשיקה מסתתרת נשיכה. זו נשיקה כדי לקחת. יש אנשים בעולם שהם מאוד אוהבים. הם מאוד אוהבים אותך. הם יחבקו אותך, הם ינשקו אותך. אבל לא באמת מחפשים באהבה הזאת אותך. הם מחפשים באהבה הזאת מה אני יכול לקחת. לא כל אהבה זו אהבה. ולכן, האמת אנחנו גם פוגשים את זה כבר קודם. כשלבן רץ אל יעקב בקבלת הפנים, אנחנו פוגשים שהוא רץ אליו, הוא מתרגש לקראתו, וכולנו ממש נמסים מהתרגשות. אבל הוא רץ אליו כדי לגלות איפה הגמלים שהוא אמור להביא איתו, איפה מרגליות שאולי הוא מסתיר בפה. כלומר, זו אהבה בכאילו, זו אהבה למראית עין. חנוכה. בחנוכה מאוד מסובך לנו. כי אנחנו נפגשים לא עם עולם חשוך, יצרי וגשמי כמו עולם של מצרים, שאומר בשפה מאוד ברורה, כל הבן הילוד היאור השליחו. הוא מדבר ברור. לא נעים לשמוע מה שהוא אומר. הוא שונא אותנו, אבל זו עברית או מצרית מאוד ברורה. אין ספקות, יש פה מלחמה. ועם ישראל יודע טוב שכשיש מלחמה הוא נלחם. יהיה בסדר, אנחנו נצא מזה. גם בדורות הבאים, המלאק, זו מלחמה רוחנית, אבל היא מאוד ברורה פה על השולחן. הכל ברור, המלאק רוצה להרוג את ישראל, אז אפשר להילחם. הכל ברור. הבעיה עם היוונים. היוונים לא מדברים ברור. היוונים אומרים, תראו, באה בשורה לעולם. באה קדמה לעולם. באה אור של מדע, של איכויות חדשות, של תפיסת עולם שמצד אחד היא מפתחת את הרוח ואת המחשבה, וזו בעצם הייתה תפיסת העולם של אתונה, פילוסופיה היוונית, הרבה מחשבה. ומצד שני גם דואגים לגוף, זה ממש מתאים לנו, נפש בריאה וגוף בריא. דואגים לגוף. יש מרכז אחר, ספרטה, ספורט, כל מה שקשור במרחב הזה. ובעצם היוונים באים ואומרים לנו, אולי תצאו מהחושך שמאפיין אתכם, אולי תצעדו צעד אחד קדימה. בואו נצעד ביחד לעולם נאור. בואו נצעד ביחד לעולם שבו באמת עם ישראל יוכל לממש את עצמו. בואו תתייבנו. בואו נתחבק. בואו נתחתן. בואו נשתתף ביחד בעולם אחר, בעולם מאיר. וזה מאוד מפתה. הרבה אנשים מדמיינים שהמתייבנים התייבנו מרוב פחדים ומי יודע מה יעשו להם, אנשים חלשים. אנחנו מכירים את העם הזה כבר הרבה שנים, כבר אלפי שנים. עם ישראל הוא לא עם של איזה פחדן כזה שמיואש ומפוחד ולכן הוא מתנצר או מתאסלם. זה לא הסיפור שלנו, אנחנו מכירים את זה. הרי האנשים הפשוטים ביותר מסרו את נפשם על קידוש השם. זה לא אנחנו. המתייבנים האלה לא היו אנשים חלשים. הם היו אנשים שהלכו שבי אחרי קסם, אחרי הבטחה. אחרי תחושה שהנה באה קדמה אמיתית לעולם. זאת הייתה התחושה. המתייבנים היו כמו הקלה הזאת, שאומרת לחמות שלה, אני רוצה בטובתך, אני אתן לך את הבושם הכי טוב, את הריח, את הרוחניות הכי גדולה, אני רוצה שתתייפי, בואי נסתכל עלייך לרגע, בואי נראה כמה את יפה. לא מספיק יפה. בואי נעשה אותך יותר יפה. תתקרבי, תתקרבי אליי, תתקרבי, תתקרבי אליי, אם תתקרבי אליי, תהיה מאוד יפה. וזה נראה טוב. זו עצה נפלאה. אבל העצה הזאת עושה משהו אחר. הרב קוק מנתח את זה ואומר כך. בתחילה, הנה העצה של הקישוט החיצוני הנפרז בעצמו איננה רעה כל כך. עצה טובה היא נותנת. תתקשתי, תתייפי. עצה מאוד איכותית, עצה להיות אדם אסתטי, זה מצוין. אבל כמה עלולה היא להסיע את הלב מהטהרה הפנימית, מקדושת התורה והמצוות שהיא מאוזן של ישראל. אני אמשיך עוד משפט. אותו הקישוט החיצוני הממלא את כל הנימוס וההליכה החיצונית על פי אפיפיותו של יפת, במידה נפרזה יותר מדי, בדרכים כאלה שעלולים הם להביא תקלה, הם רק הכנה להשחתה הבאה. מי זה יוון? יוון, אנחנו פוגשים אותו בתורה, הרבה לפני התקופה שבה היוונים שלטו פה בעולם. אנחנו פוגשים את הילדים של יפת, ואחד מהילדים של יפת קוראים לו יוון. ומה מאפיין את יפת? כתוב בתורה, יפת אלוהים ליפת. אחר כך יש גם המשך, אבל אני עוצר כרגע. יפת אלוהים ליפת. יפת, אבא של יוון, הוא הביא לעולם את החשיבות של היופי. אסתטיקה, יופי, איפור, צבעים, את כל המרחב האומנותי, המאוד מרגש הזה, שאתה רואה אותו ונפעם. בלי יפת, העולם שלנו היה בצבעים של שחור לבן. בצבעים של שחור לבן, זה לא עושה לנו את זה. אתם זוכרים פעם, את הטלוויזיה של פעם, השחור לבן, שאין לך מושג מה באמת, מי חי פה מאחורי השחור לבן, איזה צבע מדבר אליי עכשיו. והיוונים הביאו ברכה לעולם. הם הביאו צבע, הביאו אסתטיקה, הביאו עוצמות אדירות. אבל התורה ממשיכה ואומרת, יפת אלוהים ליפת וישכון באוהלי שם. זאת אומרת, הצבע הזה הוא מצוין, בתנאי שהוא צובע תוכן אמיתי, שהוא צובע משהו אמיתי. כי העולם יכול לצבוע את עצמו לדעת בהרבה צבעים מפתים, מרגשים, צעקניים, שמאחוריהם אין שום דבר. זה מה שאפיין את יוון של התקופה ההיא של חנוכה. יוון באים ואומרים, מהו התוכן המהותי של העולם? האם יש איזו רוח בעולם? יש איזו משמעות? האם העולם הולך לאן שהוא? תשובה לא, לא. העולם הוא מה שרואים בעין. ומה שרואים בעין, מאוד גשמי, מאוד חומרי. וגם אם אתה נותן משמעות רוחנית, אתה מקבל בשפה היוונית אלילות. כלומר, מלחמה מתמדת של אור וחושך טוב ורע, שלעולם לא ינצח הרע, הטוב את הרע. תמיד ימשיכו להילחם. אין משמעות עמוקה. וכשאין משמעות עמוקה, ואתה רוצה לחיות בתוך החיים האלה, לא נשאר אלא לצבוע. אנחנו הרבה פעמים יכולים לראות בעולם שאנשים שצובעים את עצמם לדעת בעוצמה מאוד גדולה, שמתאפרים בצורה קיצונית, חושפים בצורה קיצונית, הרבה פעמים זה אנשים שמשהו רק להם, משהו רק להם. יכול לספר ברמה האישית, הלכנו עם הילדים לפני כמה זמן למוזיאון הילדים והנוער בחולון, ויש שם דיאלוג בחשיכה. וההזדמנות לפגוש את העולם הפנימי יותר, העמוק יותר, כפי שאנשים עיוורים פוגשים, דיברנו על זה כבר פעם, ועמדה שם בתור, בכניסה לדיאלוג בחשיכה, עמדה שם אישה. אני מעריך שהיא אישה בסביבות גילי ה-80 שלה. נראתה מבוגרת, אבל הייתה אישה שאי אפשר היה להתעלם מהנוכחות שלה. היא הייתה צבועה בכל צבעי הקשת, צבעים עוצמתיים וחזקים. על הראש שלה, באמת באמת, היו נוצות צבועות, והיא הייתה צבועה בצורה כל כך חזקה, שכל הנוכחות שלה אמרה, אני כאן, תסתכלו, אל תתעלמו, אני כאן. ושאלתי את עצמי, מה יעשה לאישה כזאת דיאלוג בחשיכה? מה עושה אישה, מה עושה כל אדם, שמקבל כל כך הרבה חשיבות, נוכחות לחייו, מזה שהוא צועק איזה צעקה, תראו, הנה אני קיים, מזה שרואים את כל הצבעים שלו, מה יעשה לו החושך? מה יעשה לו שם בפנים? שאף אדם שנמצא בתוך החדר החשוך שם, בין אם הוא רואה ובין אם הוא עיוור, הוא לא יכול להתרשם ולהתפעל מכל הצבעוניות הזאת. אין שם יפת אלוהים ליפת. בפנים יש רק ישכון באוהלי שם. יש רק מהות. יש רק את האישיות, את התוכן, מה היא תגלה שם? אולי היא תגלה שהיא לא מסוגלת לחיות באופן הזה שאין צבעים מחוצה. אולי היא תגלה שם בפנים את עצמה. בעצם, העצה הזאת, שנתנה החמות לקלתה, היא אמרה לה, תשמעי, תצטבעי, תתקשתי, תני הרבה רושם של כל המרחב החיצוני שלך. אחר כך היא נשרפה הקלה הזאת. כלומר, משהו בפנים הלך לאיבוד. מרוב צבע בחוץ, הפנים לא מצא את מקומו, לא מצא את יהודו. הוא נעלם לו. בחנוכה אנחנו פוגשים תרבות של יוונים, שהתרבות הזאת מחבקת אותנו ואומרת לנו, בואו תצטרפו אל בני האור. בני האור מראים את כל מה שרואים באור, באור השמש. כל מה שאפשר לראות בחוץ. בואו תתייפו, תצטבעו, תהיו מתקדמים, תהיו נכונים. תדברו את הדברים הנכונים. בואו אל הספרות שלנו, בואו אל התרבות שלנו, בואו אל האמנות שלנו. בואו אל כל מה שנחשב נכון, את כל מה שמצטלם טוב, את כל מה שנצבע בצבעים הנכונים או האופנתיים. ודווקא ברגעים האלה של חנוכה, יש מתח פנימי מאוד גדול בעם ישראל. יש לה מתייבנים שמתפתים. מאוד מתרשמים, מאוד מתרגשים. יש פה בשורה בעיניהם. ויש פה את המכבים, יש פה את כל מי שהוא בני המכבים, שזה בעצם עם ישראל של היום, מה שנשאר מאז. יש פה את המכבים שאומרים, זהירות, זאת עצה, שאם היא הייתה עדינה, היא הייתה טובה. אנחנו בעד אסתטיקה, אנחנו בעד יופי. אבל יופי שהוא חיצוני לעולם פנימי מאוד גדול. אנחנו רוצים שהתוכן של עם ישראל, שהמוסר של עם ישראל, שהרוח שלנו, תישאר במלוא עוצמתה. זו הבשורה האמיתית לעולם. ואת הרוח הזו אפשר ללמוד להביא בכלים יפים, בכלים נכונים. אנחנו בחנוכה נדליק נרות. ויהיה נר אחד מאוד עוצמתי, מאוד חזק, מאוד צעקני, השמש. אבל אנחנו לא נתרשם ממנו. הוא לא ירגש אותנו, הוא לא ימיס אותנו. הנרות הקטנים, העדינים, הפשוטים, נרות המצווה, הם נר שמספר על משהו פנימי, נר השם, נשמת אדם, חופש כל חדרי בטן. הם הנר שיספרו לנו שעם ישראל כדי לגלות את עצמו הוא מקשיב פנימה, הוא שומע מה נכון לו, מה מדויק לו. הוא יודע היטב להבחין בין אוהב לאויב, והוא נהתה רק לחיבוקים של מי שמכיר את נשמתו פנימה. שלום, שלום.